הראינו שבשביל השלמות אנחנו זקוקים לשני כוחות מנוגדים ומשלמים. כוח אחד הוא הכוח של הבל, של ההתבטלות מול האינסוף. כוח שני הוא כוח הקניין של קין. בעקבות זוהמת הנחש, דיברנו באריכות על עניין זוהמת הנחש, בעקבות זוהמת הנחש קין והבל ירדו מבמת העולם. קין רצח את הבל וקין נרצח גם הוא. ובשביל שהעולם יחזור לתיקונו, אנחנו זקוקים להשלמה של שני הכוחות האלה. דילגנו על תקופה גדולה בשביל להבהיר את הנקודה הזאת, וחלון ההזדמנויות של תיקון העולם לאחר חטא האדם הראשון היה מעמד הר סיני. ומשה רבינו הוא הבל, ולכן תנאי להשלמת התיקון הוא החזרת קין לזירה. ומי הוא הקין שמשלים את משה רבינו? זה יתרו. ברור, כפי שהמהר"ל, הבאתי לכם פעם קודם את המהר"ל בגבורות השם, נכון? לא, אני חושב שלא הספקנו. יש פה גבורות השם של המהר"ל? צריך לראות איפה המהר"ל, כן, תביא לי. צריך לברר מדוע נוצר הזיווג הזה בין משה לבין יתרו, שהיא שאלה מאוד גדולה. מדוע משה רבינו, אשתו הייתה בת של כומר שמפתה מגלים לעבודה זרה, ומשה רבינו לא זכה לאישה מיוחסת? המהר"ל כותב שם באותו פרק שמיד יביאו לי, קשה, למה לא נשא משה בת ישראל מן המיוחסים כמו אהרון, שאין עליך לחשוב כמו שיחשבו הפתאים, כי דברים כאלו הם במקרה. והנה שמים את הדברים שהם עיקר לעולם שהם במקרה, וחלילה לחשוב כך. ולפיכך צריך ליתן טעם למה היה זה ולמה לא נתחתן בזרע קודשו. כאשר תבין דבר חוכמה, תדע כי לא על חינם היה דבר זה, אלא על עניין מופלא מאוד. והעניין הזה הוא עניין מאוד יסודי, שאיננו יכולים לומר שזה שתורה ניתנה על ידי משה רבינו זה מקרי, וכמו שאיננו יכולים לומר שהתורה ניתנה על ידי משה רבינו שזה מקרי, אנחנו לא יכולים לומר שמה שקרה למשה רבינו הוא מקרי. אנחנו לא יכולים לומר שיתרו הגיע לעם ישראל באופן מקרי, ואנחנו לא יכולים לומר שזיווגו של משה רבינו הוא מקרי. הגמרא בחולין והזוהר בשלושה מקומות אומרים, שואלים משה מן התורה מניין. אחת השאלות ההזויות ביותר, כי משה, איפה הוא כתוב בתורה?
כל מקום.
כל מקום, איזה מין... התשובה עוד יותר הזויה. בשגם הוא בשר, בשגם זה משה. ב' ג' זה ה' ומם שין משה. מה זה? מה זה הכתב חידה תמוע הזה? התשובה הזה לעניות דעתי היא מאוד עמוקה. זה שכתוב וידבר השם אל משה לאמור, זה לא אומר שמשה הוא מהותי לתורה. בדורו של משה חיפשו חניך תורן טוב, משה רבנו היה מתאים. ואם היה מתאים זלמן, אז זה התורת זלמן. ואם היה מתאים רובן, אז זה התורת רובן. שואלת הגמרא ושואל הזוהר, מי אמר שמשה הוא מהותי לתורה ודווקא משה? אומרת הגמרא, אם תורה, כידוע, היה אופציה שהתורה תינתן בדורו של נוח, יש לנו הרבה דמיונות בין המבול לבין מתן תורה, זה 40 יום וזה 40 יום, פה נפתחו מה כתוב בזוהר כתוב על המים שנפתחו מארץ, נפתחו מבואי החוכמה לאילה ולטאטה. היה אופציה, פה יש תיבה ופה יש תיבה. הייתה אופציה שהתורה תינתן בדור המבול. בגלל החטא, מי נוח נהפכו להיות מים זידונים שהחריבו את העולם. אבל אם היינו זוכרים, תורה הייתה ניתנת בדורו של נוח. אם תורה הייתה ניתנת בדורו של נוח, אומרת הגמרא, נשמתו של משה רבינו הייתה מתגלית בדור המבול. מה זה אומר? שנשמת משה רבינו זה לא נשמה מתוך נשמות סתם, אלא זו נשמה בלשון המדרש שתולה, שנועדה לקבל תורה. זה לא מפגש מקרי. והשאלה, האם המפגש של משה רבינו עם יתרו הוא מקרי או לא מקרי? והתשובה על זה, המפגש של משה רבינו עם יתרו הוא לא מקרי. כי משה רבינו הוא הבל, והוא זקוק להשלמה של קין. וזה מה שנאמר בזוהר. ועלי הוא יתמר, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, ערום לרע, מכל חיבין דאומין דאלמה אקום. ואינו בנוי דנחש הקדמוני, דפתי לחווה, וערב רב עדיי אינו הוו זוהמה דעתיל נחש בחווה, ומאי זוהמה נפה קין, וקטע להבל רועה צאן, דיתמר בי בשגם ובשר, בשגם זה הבל, בשגם ודאי אי הוא משה, וקטילו אי הוא, ואי הוא אבא ברא בוכה דאדם. נקרא את זה בתרגום, עליהם נאמר והנחש היה ערום מכל חיית השדה, ערום לרע מכל חיות של אומות העולם, והם בניו של נחש הקדמוני שפיתה את חווה, וערב רב ודאי הם היו הזוהמה שהטיל הנחש בחווה, ומאותה זוהמה יצא קין והרג את הבל רועה צאן, שנאמר בשגם ובשר, בשגם זה הבל, בשגם ודאי הוא משה, והרג אותו, והוא היה בנו בכורו של אדם. ממשיך הזוהר ואומר, ועם כל דע משה בגין לקסה על הריית הדאבויו נטל בת יתרו דאיתמר בה ובני קיני חותן משה, והוקמו אמה התקרא קיני שנפרד מקין, כמו דעת אמרת וחבר הקיני נפרד מקין. אני אקריא את זה בתרגום. ועם כל זה משה כדי לחסות ערוות אביו לקח את בת יתרו שנאמר בו ובני קיני חותן משה, והרי עמדנו למה נקרא קיני שנפרד מקין, כמו שאתה אומר וחבר הקיני נפרד מקין. פירוש הסולם הוא אומר, אדם הראשון מחמת החטא של עץ הדעת, ורצה משה למחוק הזוהמה הזו שהוא ערוות אביו אדם הראשון, ועל כן לקח לאישה את בת יתרו שיתרו היה גלגול קין, שעל כן נקרא קיני, ובזה שלקח את ביתו תיקן אותו ודחה ממנו הזוהמה שהיא הערב רב. אבל שואל המהר"ל בגבורות השם סוף כל סוף, כמו שהבאתי לכם, למה הוא התחתן דווקא עם בת יתרו? וזה קשור לשיעור במעילה שנדבר מחר. הוא אומר כך, ולכהן מדיין שבע בנות, נתעוררו חז"ל במדרש רבות, ולא הקדוש ברוך הוא שונא את העבודה זרה, למה נתן מנוס לצדיק אצל עובד עבודה זרה, אלא שפרש מעבודה זרה ונידו מאצלם. לכך כתב לשון ויגרשום, כמו דעת אמרת ויגרש את האדם מפני הנידוי, שהיה אדם בנידוי, וכן ויגרש הנאמר כאן, ולפיכך כתוב ויגרשון בלשון זכר, ולא כתיב ויגרשון, שזה בנות יתרו, שבא ללמד שלא בשביל שדרך הזכר להיות משה אלא נקבה גרשו אותם, אלא נפרש בין זכרים ובין נקבות, לעולם יהיו מגרשים אותם מפני הנידוי, שפרש מעבודה זרה. אך עדיין קשה, למה לא נשא משה בת ישראל מן המיוחסים כמו אהרון, שאין עליך לחשוב כמו שיחשבו הפתאים, כי דברים כאלו הם במקרה. הנה שמים את הדברים שהם עיקר לעולם שהם במקרה, וחלילה לחשוב כך, ולפיכך צריך לתן טעם למה היה זה ולמה לא נתחתן בזרע קודש, ודבר זה הסיבה שלא היו בני משה במדרגת בני אהרון, הרי בני אהרון המשיכו להיות כהנים ובני משה מצב לא היה טוב. מזה למדו חז"ל שיהיה אדם דבק במשפחה מיוחסת, זה גמר בבבא קמא, בבבטרה סליחה. ואם כן, מה הייתה הסיבה שיהיה דבר זה שדבק משה בבת אומה אחרת? והנה דבר זה קושייה גדולה מאוד. המהר"ל פותח את הדיון באיזושהי משוואה מתמטית שנראית מוזרה אבל מאוד עמוקה. הוא אומר דבר כזה, אני אגיד את זה בלשוני בשביל שהדברים יהיו בהירים. משה רבינו היה שקול כנגד כל עם ישראל. הבאתי את המדרש במחילתא שכתוב, אז ישיר משה ובני ישראל, שקול משה כישראל וישראל כמשה. כתוב במחילתא דרבי ישמעאל גם כן, כאשר יתרו מגיע הוא סיפר לו את כל אשר עשה השם למשה ולישראל, שקול משה כישראל, ישראל כמשה, שקול רב כתלמיד ותלמיד כרב. כתוב במדרש, רבי עקיבא היה דורש והציבור מתנמנם. אמר להם רבי עקיבא, אישה אחת הייתה בארץ מצרים וילדה 60 ריבוע בקרס אחד, והוא מחקו עלי, צחקו עליו. אמר זו יוכבד שילדה את משה רבנו שהוא שקול כנגד 60 ריבוע. אז אומר המהר"ל, אם משה רבנו שקול כנגד 60 ריבוע והוא התחתן עם אחת מישראל, זה חוסר סימטריה. זה איש הוא 60 ריבוע, מתחתן עם אחד חלקי 60 ריבוע. אז זה לא עובד טוב. אז הוא היה חייב אישה מבחוץ. אבל זה לא מסביר את הדבר, עניין משה רבנו והנשמה הכללית שלו, זה יסוד מאוד גדול אצל משה רבנו. זה ודאי תחילת ההסבר. הגמרא במועד קטן בדף י"ח, ומופיע גם במדרש, ויקנאו למשה. אנחנו לומדים מסכת סוטה עכשיו. אמר רבי יצחק מלמד שכל אחד ואחד קינא למשה מאשתו. נכתיב וישמע משה את העם, מה שמע שחשדו מאשת איש. זה הדבר הזוי, מסביר את זה המהר"ל בצורה עמוקה מאוד. מה, חשדו את משה רבנו בזנות? זה הרי לא הגיוני, הוא פרש מן האישה, זה מה שחשדו את משה רבנו? התשובה היא מאוד פשוטה, כל אישה נורמלית לא צריכה לחשוב שבעלה הוא הגאון הכי גדול, או הגיבור הכי גדול, או האדם היפה ביותר. מה היא צריכה לחשוב? שבעלה מתאים לה. ואם משה רבנו נשמה כללית, אז מה משה רבנו? מגלם את 60 ריבוע הגברים בישראל, וממילא, בשביל לבטא את זה בצורה כל כך חריפה, זה עומק דברי הגמרא. זה עומק דברי הגמרא. אבל עדיין השאלה הגדולה, למה הוא התחתן עם ציפורה? ולעניין הזה התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. איך קראו לה ציפורה? כמה בנות היו ליתרו? 7 בנות. כמה שמות היו ליתרו? 7 שמות. מה מספר 7 מבטא? שלמות שבטבע. יתרו שבא נפרד מקין אבל לקח את קורות קין בתערה, יש לו צד עמוק מאוד של שלמות שבטבע. איך יתרו מגיע לאלוקות? מי לימד אותו? חז"ל דורשים, גדול השם מכל האלוהים, לא הייתה עבודה זרה בעולם שלא עבדה. מה השמות שיש ליתרו? ראו אל, שם בעל אומץ לא נורמלי, ראה לאל, הוא ואל חברים. אתם יודעים מה זה? יתרו מייתר פרשה בתורה. כלומר, ליתרו יש כוח אנושי ליצור תורה. שיא כוח של קין. יש לו 7 שמות. וציפורה, ציפור, חז"ל אומרים שהיא תיארה את כל בית אביה כדם ציפור. איפה יש לנו קורבנות של ציפור? מצורע. איפה עוד? יולדת. מה המכנה המשותף בין מצורע ליולדת? חיים חדשים. יש הרבה דברים טומאה ואין שם ציפור. היולדת יש חיים חדשים. מצורע נחשב למת ויש חיים חדשים. ציפור זה ביטוי של חיים. קלות התנועה מבטאת את החיים. קורבן חטאת, עולת חטאת העוף, אמרנו שום דבר לא עולה על גבי המזבח. כל הקורבן הוא דם. מה זה דם? הדם הוא הנפש. שנוח רוצה לראות אם יש חיים בעולם, מה הוא עושה? הוא שולח את מי? את היונה. כלומר, הוא שולח את העוף. איך השיר על פתח תקווה? שאין ציפורים מצייצות? אין חיים. הציפור זה ביטוי של חיים בעולם. ומשה רבינו, שהוא הבל, זקוק להשלמה של כוחות החיים. איפה משה, איפה ציפורה מצילה את משה רבינו? בברית המילה. בברית המילה מופיע במדרש תנחומה. שאל טרנסופוס הרשע את רבי עקיבא, מעשה השם גדולים או מעשה אדם גדולים? אמר לו רבי עקיבא, מעשה אדם גדולים יותר ממעשה השם. אמר לו, נראה אותך בורא ערים וגבעות. אמר לו, אל תאמר לי מדבר שאני לא יכול, תאמר לי מדבר שאנחנו כן יכולים. הביא לו גלוסקאות, עוגיות וחיטים, שאל אותו מה יותר. שאל אותו טרנסרופוס, למה אתם עולים? אמר לו רבי עקיבא, ידעתי שזה מה שאתה רוצה לשאול אותי, ולכן אמרתי לך, מעשי אדם גדולים יותר ממעשי השם. מה עומק העניין? עומק העניין שברית המילה זה גמר הבריאה האלוקית על ידי האדם. זה כוח של קין שהוא מסוגל לעשות את זה. אבל משה הוא הבל, ולכן משה נולד מהול. ומי מציל את משה רבינו בברית המילה? ציפורה שיש לה אומץ לקחת אבן צור. מי פה היה מוכן ככה בדרך לקחת אבן צור לעשות ברית מילה? כולם היו עושים לי איכס, איכס, איכס. אתם מבינים? זה כוח קניין, זה כוח של ציפורה שהיא, ולכן בקורבן ציפור יש רק דם, כי הדם הוא הנפש. ויתרו צריך להשלים את משה רבינו. אמרתי לכם, מורי ורבי הרב ליכטנשטיין פעם נתן שיחה ואמר שאחרי הסנה משה הולך לבקש רשות מיתרו. הוא שאל, ואם יתרו לא יסכים, הגאולה תתעכב? והתשובה שלו הייתה כן, כי גאולה לא יכולה לבוא בלי נאמנות. ודבריו, אירורים, דברי פי חכם חן, אבל זה לעניות דעתי לא הפשט. הפשט הוא הרבה יותר עמוק, כי אין מתן תורה בלי יתרו. ואם אנחנו נשאל, מדוע פרשת ההתגלות של מתן תורה מצויה באכסניה של כומר? מה, לא יכלו ליצור פרשת מתן תורה? פרשת קורח אפשר לעשות? פרשת בלק אפשר לעשות? פרשת מתן תורה אי אפשר לעשות? רק פרשת יתרו? כאן אנחנו רואים שיתרו הכרחי למתן תורה. יתרו הוא תנאי למתן תורה. ישנו מדרש פליאה במחילתא, שבשעה שאמר משה ליתרו, תן לי ציפורה ביתך לאישה, אמר לו תנאי אחד, בן ראשון לעבודה זרה, מכאן ואילך לשם שמיים. מה אתם הייתם עושים? ברור שלא. לא רוצה להגיד מה נהייתי זה. אבל מה אומר משה? בסדר. אומר לו יתרו, תשבע לי. וישבע, שנאמר ויואל משה, אין עלה אלא לשון שבועה. מה רוצה המדרש לבטא? אני יודע אתם, זה מדרש עמוק מאוד. יתרו מגיע לאלוקות לבד. והוא יודע מה העוצמה של אדם שמגיע לזה בכוח הבחירה. ופתאום הנכדים של מוישה רבינו, הנכדים של יתרו, ילכו לחיידר. והיו ילדים טובים, ואומר, זה נכד של יתרו, של גדול השם מכל האלוהים? אומר לו, תשמע, בן הראשון בשיטות שלי. שאר הילדים, תעשה איתם מה שאתה רוצה. זה, אני חושב, עומק המדרש. עכשיו, אני חושב שזה הרבה יותר. אינני יודע מי מדברי חז"ל צודקי, מתי הגיע יתרו. אבל לפי פשוטו של מקרא, מתי הגיע יתרו? אחרי מה? בפשוטו של מקרא, תפתחו את התנ"ך, מתי הוא הגיע? מצרים. מה? אחרי יציאת מצרים. לא נכון. אחרי מלחמת עמלק. חז"ל נחלקו, אבל לפי הפשט אחרי מלחמת עמלק. למה יתרו לא מגיע אחרי יציאת מצרים? כי אנחנו יודעים שכולם שמעו. למה הוא לא מגיע? הוא רואה שעם ישראל יוצא, למה הוא לא מתחבר אליהם? אני חושב שהתשובה שלך היא מדויקת מאוד. יתרו לא מתלהב ממופתים. כל יציאת מצרים זאת הייתה בהנהגת הייחוד והממשלה. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. לא היה מקום לאדם. אם אין מקום לאדם, אין מקום ליתרו, כי יתרו הוא כוח הקניין. קריאת ים סוף, מי עשה אותה? השם ילחם לכם ואתם תחרישון. זה עוד הרבה יותר חריף. משה אומר להם, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה תצעק אליי? מי צועק? אפילו להתפלל בלב, כמעט כמו בהר הבית זה. מה זה הדבר הזה? כלום. בלשון הזוהר, בעתיק התל ימילתא, זה בכלל לא היה תלוי בהם. כל קריאת ים סוף, יתרו לא מתלהב מזה. פעם הראשונה שעם ישראל פעל, איפה זה? מלחמת עמלק. ואז יתרו מגיע. כי יתרו לא מגיע אם אין כוחות לאדם. איזה שירה מקבילה לשירת הים בתנ"ך? מה? שירת דבורה. לא. שירת דבורה. למה שירת דבורה או למה מלחמה שבגינה יש את שירת דבורה דומה לקריאת ים סוף שבגינה יש את שירת הים? מה הדמיון ביניהם? שניהם נעשו לא על ידי אדם אלא על ידי השם. כאשר דבורה מבקשת מברק שיבוא איתה, מה הוא אומר לה? אם תצאי איתי אלך. מה היא אומרת לו? מלחמה לא תקרא על שמך, זה לא עניין חיצוני. אם אתה תלחם, זה מלחמת אדם. אם אני בא, זה לא מלחמת אדם. ומה כתוב בשירת דבורה? מן השמיים נלחמו, הכוכבים מסילותם, נחל קישון גרפם. מתי עוברת המלחמה של סיסרא ממלחמת השם למלחמת אדם? אצל יעל אשת חבר הקני. למה זה שם עובר לאדם? מה היא עשתה? מה? הרגה אותו, נכון. אתם ברוך השם אנשים צנועים, אבל מה בלוע ומפורש בצניעות בפסוקים? בין רגליה קרה נפל שכב. מה זה בין רגליה? סיסרא בא על יעל. וחז"ל מתארים את זה בגמרא. ואיך חז"ל קוראים לזה? גדולה עבירה לשמה יותר ממצווה שלא לשמה. כלומר, יעל בכוחה הורגת אותו, בכוחה הופכת עבירה להפוך את זה למצווה. זה יעל אשת חבר הקני. מי נולד מהביאה של סיסרא בעל יעל? נו. אומר הרמ"א מפנו, בעשרה מאמרות, מי שנולד מזה, זה רבי עקיבא. מהו רבי עקיבא? רבי עקיבא הוא שורש תורה שבעל פה. רבי עקיבא, כל המשניות אליבא דרבי מאיר וכולו אליבא דרבי עקיבא. למה רבי עקיבא צריך את הכוח הזה של יעל ושל סיסרא? כי בשביל תורה שבעל פה צריך את כוחות האדם. שזה צריך את כוחות האדם, ורבי עקיבא זה שיא כוחות האדם. מרן הרב קוק כותב, תורת האדם היא גם היא תורת השם. בספר תולדות הנעים והמוראים של איימן מביא כמה מקורות, לא כתוב שם במפורש שרבי עקיבא מהביאה הזאת, אבל זה מהווה תשתית גדולה לדברי הרמ"א מפנו, אינני יודע מאיפה יודע את זה. מופיע ככה. הרמב״ם בהקדמתו ליד החזקה יאמר שיוסף אבי רבי עקיבא היה גר צדק. בספר יוחסין, ערך רבי עקיבא, רבי עקיבא ברבי יוסף גר צדק מבני בניו של סיסרא. כבר התקדמות. בגיטין נ"ז אמרו מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים. מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים. ומנינו שמעיה ואבטליון. בסנהדרין צדיק וב אמרו מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים. ומנינו שמעיה ואבטליון. מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. דקדוקי סופרים מביא גרסה מכתב יד ילקוט תורה. מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, והוא רבי עקיבא. בספר מנורת המאור פרק ג' נר ה' כלל ג' העתיק מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, ומנינו רב שמואל בר שילת. מבני בניו של סיסרא לימדו תורה בירושלים, ומנו רב עקיבא וחבריו. מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, ומנינו שמעיה ואבטליון. אותו דבר במסרת ברכות כ"ז עמוד ב' בפירוש רב ניסים גאון מופיע איתה בסנהדרין פרק חלק מבני בניו של ישראל לימדו תורה בירושלים, ומנינו רבי עקיבא. העתקתי כל הגרסאות להראות שכמה טעותים נפל בספרים. ותקשיבו מה הוא אומר, ונדקדק. איך אפשר לומר שרב עקיבא לימד תורה בירושלים? הלא ידוע שביותו בירושלים היה עם הארץ. מה עניין רב שמואל בר שילת שהיה בבבל בסורה לבני ברק? מכל המקומות האלו נוכל לברר הגרסה הנכונה. כך צריך לומר. בבני בניו של ישראל חריב לימדו תורה בירושלים, ומנינו שמעיה ואבטליון. בבני בניו של סיסרא לימדו תורה בבני ברק, ומנו רבי עקיבא. בסנהדרין למד ב' מבני בניו של המן לימדו תורה לתינוקות, ומנו רב שמואל בר שילת. ולמדנו מזה שיוסף אבי רבי עקיבא היה חותר מגזע סיסרא, שר צבא יבין. ויוסף על הזה שהיה גר צדק, אף שבלי ספק לא היה תלמיד חכם, ולכן לא דאג לחנך את בנו עקיבא ולמדו תורה, כי הוא מובר באבות דרבי נתן, שרבי עקיבא היה בן 40 שנה ואפילו את א' ב' לא ידע, כמו שאמר רבי עקיבא בעצמו בפסחים מ"ט, כשהייתי עם הארץ אמרתי מי ייתן לי וכולי, אבל אביו היה רוח טהרה נכנסה בו, ולא כן לא קוראים חבריו לרבי עקיבא תמיד בשם עקיבא בן יוסף. ואביו האריך ימים עד שזכה לראות את בנו מראשי גדולי הדור כמפורש במסכת סמכות. כלומר, אנחנו רואים בצורה ברורה שיש לנו הרבה מקורות, לא מקור אחד, שרבי עקיבא הוא גר צדק מבני בניו של סיסרא. זה לדעתי דבר ממש מדהים. אם ניקח את דברי הימים בעניין התולדות, בסוף הפרק השני מופיע מבני סופרים, והגמרא במסכת מורה מדברת על זה. ומשפחות סופרים, יושבי יעבץ, תירתיים, שימתיים, סוכתיים, הם הכינים הבאים מחמת אבי בית רחב. מה זה משפחות סופרים? אומרת הגמרא, ישבו בסנהדרין. כלומר, מי ישב בסנהדרין? הכינים. למה הכינים צריכים לשבת בסנהדרין? כמו שאומרת הגמרא בתמורה, מכיוון שהסנהדרין יסודו בכוח האדם לגלות את דבר השם. והתורה לא יכולה להינתן בלי שני הכוחות האלה שקיימים. כוח אחד הוא כוח ההתבטלות של ההקשבה לדבר השם, כוח שני הוא כוח יצירה וגילוי. הדבר המרתק שתנאי למעמד הר סיני זה החזרת יתרו לזירה. ויותר מזה, יתרו מייתר פרשה בתורה, כלומר הוא יוצר לנו פרשה ממשית בתורה. למה משה רבינו איננו מעצמו חושב על ההמצאה של יתרו, של פרשת הזקנים? מה הסיבה שמשה רבינו לא חושב את זה? לעניות דעתי התשובה היא מאוד פשוטה, כי רק משה יודע את החוקים האלוקיים, וממילא רק הוא יכול לדון. מה למעשה אומר לו, מה למעשה אומר לו יתרו? יתרו אומר לו, אתה תלמד אותם את החוקים, ואומר לו, והיה חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מבוקר עד ערב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי אלה הם דבר בא אליי, ושפטתי בית איש ובן רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ותורותיו. יאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול, גם אתה גם אז זה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשותו לבדך. תשמע בקולי, יצחה ואלוהים מח, יהיה אתה לעם מול האלוהים, והבטא אתה את הדברים אל האלוהים. אם משה כל הזמן יעמוד מול העם, הוא יפסיד את מקור היניקה שלו מול האלוהים. מה הוא אומר לו? תהיה אתה מול האלוהים, ומה תעשה? ויזרת מתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוהים, אנשי מת, צוני בסע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת. והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם והקל מעליך ונשאו איתך. מה עומד בעומק דברי יתרו? דיין טוב זה דיין שיודע את התורה. אבל דיין טוב זה גם אדם שיודע, כפי שכתוב בספר דברים, להקשיב ויש לו שכל. השכל והמוסר הטבעי גם הם תורה. אתה יכול להקים היררכיה משפטית, מה שלא ידעו יבוא אליך. אבל אני בא אליך עם בשורה שגם שכל האדם תורה. אנשים חושבים שמה זה תורה זה רק מה שקיבלנו בהר סיני. אבל מוריי ורבותיי, המוסר הטבעי הוא לא חלק מן התורה? עוד שנייה. גם המוסר הטבעי הוא חלק מן התורה. וזה יסוד מאוד גדול. וזה שורש תורה שבעל פה שיונקת מעם ישראל. מקדושתו של עם ישראל. יש תורה שמצויה בתוך האדם, בלשונו של מרן הרב קוק, תורת האדם היא גם היא תורת השם. אבל יתרו מלמד אותנו משהו עוד יותר עמוק. מה יתרו מלמד אותנו? תנאי למעמד הר סיני זה שיהיה לך את היכולת לשמוע את האדם. מי שלא מסוגל לשמוע אדם לא יכול לשמוע את השם. זה יסוד מאוד גדול, וזה יסוד מושג בכל תורותיו של הרב קוק ושל הרמב"ן ושל גדולי עולם. ופה אני רוצה להגיד משהו אחד ותכף אני אתן לכם. הזכרתי פעם את השיעור המבריק של מרן הרב קוק בתף ר' פ"ט, כולכם זוכרים אותו אני מניח, שהוא נתן בשבת מרכז הרב. סיכם את זה חתנו הרב נתן רענן. הוא שאל שאלה מצוינת. אנחנו עומדים לפני חנוכה, בחנוכה אנחנו פוסקים כדעת בית הלל שמעלין בקודש ואין מורידים. זה אומר שמתחילים מהקודש הנמוך יותר ואחרי זה בקודש הגבוה יותר. ישנה משנה בזבחים, כל המקודש מחברו קודם את חברו. שואל מרן הרב קוק, זה שני כללים סותרים האחד את השני. כל המקודש מחברו קודם את חברו, זה אומר שהקודש העליון ראשון. מעלין בקודש, זה אומר שהקודש העליון בסוף. עונה הרב קוק תשובה מבריקה. שעוסקים בכיבודים, בסדר, באיזה דם יקריבו קודם, זה המשנה בזבחים, כל המקודש מחברו קודם את חברו. שעוסקים בתהליך, בתהליך מתחילים מלמטה למעלה. לכן כל תהליך חינוכי מתחיל מלמטה למעלה, זה תהליך. ממשיך מרן הרב קוק ואומר משהו מדהים. יש לנו שלוש מסכתות בנזיקין, בבקרה, במציאה, בבא בתרא. ישנה מחלוקת בגמרא אם זה מסכת אחת שחילקו אותו לשלוש כי היא מאוד שמנה, ולכן שמו 10 פרקים בבא קמא, 10 פרקים במציאה, 10 פרקים בבא בתרא, אולי שהכריכה לא תיקרא לנו על השולחן או על הסטנדר, או שזאת מסכת אחת עם 3 שערים. אומר מרן הרב קוק, אם זה 3 מסכתות, סליחה, אמרתי מסכת אחת, או שזה 3 מסכתות נפרדות. אומר, אם זה 3 מסכתות, אז איזה כלל צריך להיות? כל המקודש מחברו קודם את חברו, מעלין בקודש. איזה כלל? אם זה 3 מסכתות, אז כל המקודש מחברו קודם את חברו, אז בבא קמא היא הכי קדושה. אומר, למה בבא קמא היא הכי קדושה? כי אם נבדוק כמה פסוקים מפסוקי התורה מצוי במסכת בבא קמא, מסכת בבא קמא עוסקת בפרשת משפטים שמלאה הלכות, כל דיני נזיקין. ויש שם המון המון פסוקים, מסכת בבא מציעא יש גם כן, אבל פחות, אבדה, איזהו נשך, פחות מבבא קמא. בבא בתרא, חוץ מיש נוכלין, אין שום דבר. מה המקור של הלכות שכנים? האחרונים המציאו כל מיני מקורות, לא האחרונים, מופיע כבר בשו"ת הראש, וביד רמה, דרכי הדרכי נועם, כל מיני דברים, זה לא נקרא מקור. אין שום מקור לבבא בתרא. אז הוא אומר, אם אנחנו בוחנים את הדבר על פי המקור, והרי כל תורה שבעל פה יומקים מהמקור של תורה שבכתב, אז בבא קמא היא הכי קדושה, ולכן סידרו 3 מסכתות. אני שואל, אבל אם זה מסכת אחת, אז בבא בתרא היא הכי קדושה, איך זה? ואז הוא אומר, כי שורש תורה שבעל פה גבוה משורש תורה שבכתב. למה? כי עם ישראל קדם לבריאת העולם וקדם לתורה, כי התורה מצויה בעם ישראל בשורשו. וזה הוא כותב באורות התורה, שהוא כותב... יש למישהו אורות התורה? באורות התורה, בהתחלה, שהוא מדבר על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כותב כך. תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. אנו מרגישים מקרבה את האבקה, תפארת ההוראה החיה הכללית של כל היקום. דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. חשים אנו את רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו. נוגעת ואינה נוגעת, טסה על פני חיינו ממעלה ומזרחת אותם באורה. האור מביק, נוצץ וחודר בכל תחת כל השמיים ישרעו. לא רוח האומה חוללה אור גדול זה. לא רוח האומה. רוח אלוהים יוצר כל יצירת תורת חיים זאת, יצירת כל העולמים כולם. בתורה שבעל פה, אנו יורדים אל החיים. אנו חשים שאנו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה. בצינור המתקרב לחיי המעשה. אנו חשים שרוח האומה הקשורה כשלהבת בגחלת. באור תורת אמת היא גרמה באופייה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה מיוחדה. ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם. תורת השם היא גם היא. העין הפקוחה של צופה באספקלריה המהירה. הנאמן בכל בית השם לא אפשר שממנה תהיה נעלמת שפעת חיים זאת לכל פיתוחיה. גם השתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה בסיני. ושני אורים הללו עושים עולם שלם ששמיים וארץ ישקו בתוכו. זה תיאור של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. עכשיו תקשיבו מה הוא כותב הלאה. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, שמצא את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. בהתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. בצד הגלוי, בבקם היא הכי קדושה. כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה היא תורה שבכתב. אנחנו כל הזמן מחפשים את המקורות בתורה שבכתב. היחס העליון של האומה עם האלוהות העליונה היא המגמה של המגמות, עם הנצח והעוד שבעולמים, ומלמעלה של כל כללותם, אבל בצורה פנימית. הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. הרי גרמה סגולה אלוהית גנוזה זו להופעת תורה מן השמיים עליהם. נמצאת עליונה התורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב. ואז הוא מביא את הגמרא בעירובין, כ"ג עמוד ב', חייבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. הניקה התורה שבעל פה היא בגניזו מן השמיים וגלוי מן הארץ. היא צריכה ארץ ישראל להיות בנויה, כל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם. בבא בתרא שעוסקת בדיני שכנים, בקדושת המקום, על פי השכל של כנסת ישראל, בשורשה היא יותר גבוהה מתורה שבכתב. לא סתם, הקדמה למעמד הר סיני זו פרשת יתרו, שיסודה של פרשת יתרו זה משפט שמורכב על שכל האדם, על שמוע בנחיכם ושפטתם צדק. מי שאין לו שמיעה של של האדם לא יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה להראות לכם יותר מזה. זו פרשת יתרו. יש לנו פרשה דומה לפרשת בעלותך. פרשת בעלותך, משה רבינו אומר, יש לנו את המתוננים, ואחרי זה משה רבינו אומר כך: ויאמר משה אל אדוני, למה הראות על עבדך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? אנוכי הריתי את כל העם הזה ואנוכי ילידתי הוא, כי תאמר אליי שאהו בחקיך כאשר ישא אומן את היונק על האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה וכולי. אם ככה את עושה לי אורגני נהרוג, אם מצאתי חן בעיניך ולראה בראתי. מה הוא אומר? איך אשא לבדי את מסע העם הזה? איפה זה? אנוכי הריתי, כי תאמר אליי שאהו בחיקיך, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? נעזוב את הבשר עכשיו, זה לא ענייננו. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת, כי הם זקני עם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך, וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. אל העם תאמר יתקדשו למחר. יש לי שאלה, האם השופטים של יתרו דומים לזקנים של משה? כן או לא? מה ההבדל? מה?
אצל הנביאים זה מה שהם...
נכון? אצל הזקנים של משה פרשת בעלותך זה הצלת הרוח, ואצל יתרו זה אדם. תפתחו ספר דברים, בתחילת ספר דברים, מה עושה משה רבינו? בנאום שלו אדוני אלוהי אבותיכם יוסף על רנקכם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, איכה אשא לבדי תורכם ומסעיכם וריבכם. איפה נאמר הפסוק הזה? או לפני זה אני אקרא, ואומר לכם בעת ההיא לא אוכל לבדי שאת אתכם. אני מדלג, איכה אשא לבדי תורכם ומסעיכם וריבכם. זה העתק מאיזה פרשה? מה? מיתרו?
בעלותך.
בעלותך, זה פסוקים מפורשים. לא אוכל לבדי שאת אתכם, ממש בעלותך. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים משבטיכם ועשיהם בראשיכם. מאיפה זה? מיתרו. קטנות ותראו טוב הדבר אשר דיברת לעשות, ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים. מאיפה זה? יתרו, שרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם. והצווה את שופטיהם, שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. מה אומר לנו משה רבינו? משה רבינו הבין, תנאי למעמד הר סיני זה שפיטה על פי השכל. מעמד הר סיני זה הצלת הרוח. ובית משפט אמיתי זוהי סינתזה בין שניהם. וזה תחילת נאומו של משה רבינו בתחילת ספר דברים. כן. מה? כן, מי עוד רוצה לשאול? כן.
אתה אומר שהתורה שבעל פה יותר גדולה מהתורה
שבעל פה. בשורש.
בשורש.
ולא סתם בעולם הישיבות לומדים יותר תורה שבעל פה מתורה שבכתב, על אף שלדעתי צריך ללמוד עוד תורה שבכתב, אתם יודעים שאני רואה בזה ערך עליון, אבל אין ספק שיש סיבה עמוקה, ועם ישראל אם אינם נביאים בני נביאים, שרוב היום מתעסקים בגמרא, כי בגמרא אתה עוסק בכוחות האנושיים האימננטיים שלך מכוח יתרו היושב בסנהדרין.
אבל בסופו של דבר אי אפשר לחלוק לתורה שבכתב.
חד משמעית.
זה לפני, לא?
מה?
אז אנחנו צריכים להבין מה יכתוב בשבכתב.
ברור, ברור, תמיד נתחיל מתורה שבכתב. אבל יש לנו גם הרבה גביל בין האותיות, שמשאיר את תורה שבעל פה. ואני אראה לכם דבר מרתק בפרשת השבוע, ראיתי את זה הערב, משהו שממש אני בהלם. מחר בלי נדר אני אעביר שיעור ארוך במדרש תורת כהנים על ההבדל בין דיבור לאמירה, ודנו בזה גדולי הראשונים וגדולי האחרונים ביחס בין דיבור לאמירה. בפרשת השבוע שלנו מופיע וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו. בפרק למד פסוק ט. וירא אלוהים עוד אל יעקב בבואו מפדן ארם ויברך אותו ויאמר לו אלוהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא שמו ישראל. הביטוי שמופיע פה זה ויאמר לו. ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרה ורווה גוי וגואל קויים יהיה ממך ומלכים מך יצאיך יצאו ואת הארץ אשר נתתי לאברהם יצחק לך אתנן לו זרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. איפה הוא דיבר איתו? הוא אמר לו, הוא לא דיבר איתו. כשהתורה רוצה לכתוב דיבר היא יודעת לכתוב דיבר. כן, אבל הוא לא דיבר איתו. הוא אמר לו יעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו ויצב איתו מצבם במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בית אל ויסו מבית אל. אבל גם לפני זה קום עלי בית אל, אז הוא נמצא בבית אל. אז מה זה הדיבר איתו? דיבר איתו, דיבר איתו, דיבר איתו. אז מה תאמר לי? שזה בוייצר, נכון? זה מה שאתה רוצה לומר.
ויאמר בפרשה שלנו ודיבר איתו בעבר בפרשת וייצר.
טוב, בוא נבדוק פרשת וייצר. ויפגע במקום וישכב והנה השם ניצב עליו ויאמר אני אלוהי אביך והנה ויאמר אכן יש השם וירא ויאמר מה נורא המקום הזה וישכם יעקב בבוקר. איפה הוא דיבר איתו? לא עוזר. מחר נדבר על זה בשיעור במדרש ההלכה. אבל כנראה בוידבר יש הרבה גביל, וגם בתורה שבכתב יש הרבה לשורש תורה שבעל פה. צריך לדעת שתנאי למעמד הר סיני זה מרן הרמב"ן והרב קוק לימדו אותנו שיש מוסר טבעי והוא חלק אינטגרלי מן התורה ובשורשו הוא גבוה מתורה שבכתב. לא הכוונה שהוא מנוגד, אני לא מדבר.
אפשר לקחת את זה עוד צעד קדימה והמחלוקות שיש בתנ"ך הרבה פעמים אלוקים זה גם חלק מזה או לא?
לא הבנתי.
שאדם או שמשה כאילו אומר כביכול הוא מתווכח עם אלוקים זה גם חלק מהמוסר הפנימי שיש בתוך האדם והחלק האלוקי שיש פה.
ברור, ברור. ולא רק זה, אלא בדרך כלל זה חוסר הבנה של הדיבור האלוקי. ברור שבדרך כלל זה חוסר הבנה של הדיבור האלוקי.
הרבה פעמים זה משפיע גם האלוקים כביכול.
ברור, כביכול, כן. צריך מאוד להיזהר במה שאמרתי, אבל לא שורש. כן.
הוא
מוסר הטבעי מובל למצפון כאילו, לזה שבן אדם, סתם אדם חילוני גם לא הולך ורוצח? זה הכוונה כמוסר טבעי או משהו?
גם זה, אבל לא רק זה. יש, זה משהו מאוד רחב, צריך לדעת שמי שיש לו, יש שכל של תורה. דבר מאוד רחב. ועם ישראל בשורשו התורה היא חלק ממנו. וגם כאשר האדם חטא והתורה נהייתה זרה לאדם, נשאר לו חלק ממנו. יש פה כמה שבושים, נכון? איפה הם? אני אין לי משקפיים. אז אני... בזמן שאני הייתי בוחן קצת יותר קשה מהרמים פה. הייתי מתחיל בשתיים בלילה וגומר בשש בבוקר. ויום אחד אני שואל את הבחורים, תגידו לי מה חמשת חלקי שולחן ארוך. איכשהו היה שרה, הצליחו לגרד לי ארבע. אני אומר לי, לא, יש חמש. הם לא יודעים, אמרתי להם, לכו לספרייה, תחפשו את החלק החמישי. אחים מחפשים, ולא מוצאים את החלק החמישי. ניגשו לאחד הרבים, אומרים לו, תגיד לנו, אנחנו לא יודעים, הרב רואה ביקש, נמצא את החלק החמישי של השולחן ארוך, אנחנו לא מוצאים, ולא ספרייה, לא כלום, מה החלק החמישי? אז הוא אמר להם, לכו תגידו לרב ראים שיש אישה חלקים. חלק אחד מה לעשות, חלק אחד מה לא לעשות. אצל גדולי ירושלים מקובלנו שיש שולחן ערוך 50. מה זה שולחן ערוך 50? הקומץ זה השכל של האדם. אין בכוונתי חס וחלילה שאדם לא ידקדק בכל הלכה בשולחן ערוך. אבל יש שולחן ערוך 50. כשזה צריך ללמוד תורה, לשמש תלמידי חכמים, ואז מקיימים את דבר השם. יתרו היה תנאי למעמד הר סיני. מי שאיננו יודע לשמוע את האדם, לא יכול לשמוע את השם. וזה יסוד מאוד גדול.